הרב בני לאו.
דיברנו בפרק הקודם, פרק תתוו, שאנחנו בכניסה לשני פרקים, תתוו תתזיין, שהם מסע מואב, מחזיקים בתוכם איזושהי נבואה קדומה, כמו שכתוב אצלנו בפרק, בפסוק י' ג', זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. דבר מקסים, דבר נדיר, שאנחנו קוראים בתוך התנ"ך שלנו, שיש פה משהו ישן יותר, יש פה משהו עתיק יותר, ששמור או נצור בתוך דברי ישעיהו הנביא, שהוא מביא אלינו משהו עתיק. ודיברנו על כך שכנראה מדובר פה על איזושהי קינה, קינה גדולה על נפילתה של מואב, בתקופה של נפילה, ומול זה אנחנו מעמידים את הפרקים שלנו אל כתובת מישה, כתובת מלאת גאווה, מלאת שחצנות, ועמד על זה פרופסור ידע אליצור, שפרקים תתוו תתזיין הם בעצם איזשהו הדהוד של ככל שאתה התגאית, התנסית על כל הארץ כולה, ובעיקר על שבטי ישראל שבעבר הירדן, הנה אתה כולך עכשיו, כולך נומך, כולך שפלות, כולך רמיסה על ידי רגל אשור. עכשיו אנחנו נכנסים בפרק שלנו, פרק ט"ז, קצת יותר פנימה אל הרעיון, אל מה אנחנו שומעים בתוך הדבר הזה. זה לא סתם רשימת שמות של מקומות, יש פה גם תיאור של אופי. יש פה גם תיאור של הגאווה של ביטחון הארץ, של הכלכלה, השעננות המואבית היא כל כך גבוהה, יש לה, אנחנו צריכים להגיד משהו אולי על הגיאוגרפיה, יש למואב רצועות רחבות, אנחנו רגילים לחשוב על מואב דווקא בצד הצפוני, כי זה הצד המיושב שמוכר לנו. אפשר לחתוך את מואב על פי נחל ארנון שחוצה אותה למואב הצפונית ומואב הדרומית. מואב הדרומית היא קשורה יותר לאדום, ארץ מואב הגדולה, שם יש לנו מקומות של הרים גדולים יותר, שם יש לנו כנראה מטעים יותר גדולים של קרמים, של יינות ושל זיתים. בצד הצפוני יותר יש לנו את המישור, את הרמה, יותר קשור לרמת הגולן שלנו. שם אל מול, אם אנחנו מסתכלים בנחל ארנון צפונה, אנחנו נמצאים באמת אל מול שבטי ישראל, שם נמצא הריכוז הגדול של שבטי ישראל, לא בדרום אלא בצפון, ורוב המקומות שמזכיר לנו פה ישעיהו במסע מואב, באמת מדברים על זה, ולכן סביר להניח שמה שאומר כאן ישעיהו בשיר הקדום שלו, הוא אומר אל מול כל המקומות שבכתובת מישה מצביעים על שפלותה של יהודה, של ישראל או ערי ישראל אל מול מואב, כאן אנחנו מראים איך מואב בעצמה מתמוטטת, כל הגאווה שלו מתרסקת. עכשיו, אנחנו יכולים להבין את הדברים האלה כשדיברנו אל מול כתובת מישה, גם כשאנחנו מסתכלים על מקומות. השמות של המקומות, אנחנו מדברים למשל בכתובת מישה, הוא אומר, מישה, אני אתן דוגמה קטנה, הוא אומר, אני תופס את העיר יעץ, כך הוא אומר, אוחזיה את העיר יעץ, לספת על דיבון, או הוא מדבר בשורה אחרת, אנוכי הכוונה מלך מואב מישה, מלכתי בקירין אשר יספתי על הארץ. מה זאת אומרת? אני תופס את כל העולם, אני משתלט על העולם, על המקומות האלה. הוא מדבר פה על יעץ, הוא מדבר על דיבון. עכשיו תקראו אצלנו בישעיהו פרק תתוו פסוק ת' כי אשית על דימון נוספות. אתם רואים את הדיבור הזה? ממש. כאילו אתה קורא את הכתובת, אתה קורא את הפסוק ואתה אומר, אתם מדברים, אתם משוחחים אחד עם השני. הרעיון הזה שאנחנו מוצאים פה כתובת עתיקה, מוצקה, אבן בזלת, שאתה ממש יכול לגעת ולראות את המילים, ולעומתה אתה רואה את המילים של הנביא, ואתה פתאום משוחח זה עם זה, נותן איזה תוקף לספר שלנו, לספר התנך, שאתה אומר, יש פה שיחה עתיקה שצומחת אל מול עינינו. צריך לומר שהחוויה הגדולה ביותר בלימוד המקרא, זה השילוב הזה של האבן והמילה. האבן והספר שבאים ביחד יוצרים את השלם. וככה אנחנו יכולים להמשיך, ופרופסור יהודה אליצור עשה את זה, לעבור ממש עיר עיר, לראות את השורה בכתובת, לראות את השורה אצלנו כאן בפרק, ולראות איך הנביא משוחח עם הכתובת של מישה. יש הרבה הרבה פעמים בכתובת שמישה חוזר על המילה אנוכי, 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 ולכן אנחנו מבינים כמה כעס יש בישעיהו, ואחרי זה יבוא גם ירמיהו אחריו בפרק ממחת, ויגיד כנגד זה אנוכי, האנוכי הזה, 14 פעמים של האנוכי, יחזור אחר כך בנבואה הזאת שלנו, יחזור, אתה אומר אנוכי ואני אומר לך, אתה תשפיל את עצמך, עלה בית ודיבון לבכי, בכל רשב קורך, כל המילים האלה באים כנגד הגבות הלב של מלך מואב. אין פה הרבה חיבה. יש כאלה שרצו לקרוא בפרק שלנו, בפסוקים הראשונים, את חיבתו של ישעיהו, את כאבו של ישעיהו, והזמנתו את מואב. בואו תתארחו אצלנו כפליטים. ככה קראו את הפסוקים הראשונים של הפרק שלנו, פרק ט"ז, שאומר, והיה כאוף נודד, כן משולח, תהיינה בנות מואב. אין לכם בית, אתם הומלס. אז בואו בבקשה, בואו תתארחו אצלנו. יגורו בך נידחי מואב, וביסתר למו מפני שודד, כי אפס אמץ קלש שאותם הוא רומס, הוכן בחסד כיסא. זאת אומרת, אם אתה קורא את זה ככה, אתה אומר, מסכנים, אין לכם בית, בואו תתארחו אצלנו. קשה לי מאוד להאמין שבתקופה של השנאה העמוקה בין העמים, בוודאי בין ישראל לבין מואב, קשה להאמין שישעיהו פתאום יתרכך ליבו כל כך, והוא יגיד, אני רוצה לארח אתכם כפליטים בתוך ביתי. נדמה לי שיש פה הרבה הרבה סרקזם בתוך השפה של ישעיהו, שהוא אומר, נו באמת, אין לכם בית, ומה היה כל הזמן שאנחנו איבדנו בית, ואתם מרדתם בנו, ואתם מאסתם בנו, ואתם רדיתם בנו. נדמה לי שזה הצליל העולה יותר מקריאת ישעיהו, ואני מבין את אלה שמבקשים בקריאה הומניסטית יותר להכניס לנו את הצלילים של האהבה והחמלה בין האומות. ורק לסיום, יש לנו פה זרות גדולה. כשאתה מסתכל על פרק ט"ו ט"ז, ואתה לא מכיר את המקומות, ואתה לא מבין לגמרי את המנגינה, אתה לא יודע בדיוק איפה אתה מסתובב, אבל תוך כדי קריאה, אתה גם מצליח להריח, להרגיש את האוויר, להרגיש את הגיאוגרפיה, אתה יכול גם לחוש את החקלאות, כי דרך החורבן הגדול, אתה מבין את העוצמה. תראו למשל, כי שדמות חשבון אומלל, גפן סיבמה בלגויים על מוס רוקיה, עד יעזר נגוד, הוא טעו מדבר שלוחי הניטשו עברו ים. נכון, זה פסוק כל כך זר, כל כך מוזר, אבל כשאתה מקשיב יותר לאט, אתה פתאום מרגע, אני ממש רואה את הגפן הסורקה, אני פתאום רואה שיש להם שם מטעים מטעים, קרמים קרמים של גפנים, והוא ממשיך הלאה, על כן אבקה בבכי, יעזר גפן סבמה, אריוך דמעתי, חשבון ואלעלה. אתה מבין שיש פה מקומות שלמים, ערים שלמות, יעזר יש לנו פה את חשבון, אלא עלה, יש לנו ערים, 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 והכל, הכל, הכל ניטש, כל החקלאות, הכל נרמס כנראה לאויבים, כנראה לחיות בר, ואז הוא אומר, על מה אני בוכה? כי על קיצך ועל קצירך, הידד נפל. הידד נפל, הכוונה היא שכל השמחה של החקלאים בימי הקציר, בימי הבציר, בימי הדריכה בגת, זה הזמן שעובדים ביחד, עובדים בקבוצות, אנחנו מכירים את זה גם מהשומרון, אנחנו מכירים את זה מיהודה, עובדים ויש איזה ריקודים בזמן הבציר, ויש ריקודים בזמן הגת, עבודה קשה, אבל עבודה שנותנת הרבה עידוד, זה הביטוי של הידד, הידד זה קריאת שמחה מהבוצר אל הדורך, ומהדורך אל הדורך, וביחד יוצרים איזה שמחה גדולה, והכינה שלפנינו על קיצך, או על קיצך ועל קצירך, קיצך זה הקיץ של התאנים, קצירך זה של החיטה, הידד נפל, כל שמחת החקלאות הכל קורסת, נאסף שמחה וגיל מן הקרמל, ובקרמים לא ירונן, לא ירועה, יין ביקבים לא ידרוך, לא ידרוך הדורך, הידד השבתי. אתם שומעים פה, לא צריך להיות במואב כדי להבין את הדממה שבאה בעקבות אובדן השמחה. אם אין חקלאות, אין כלכלה, אין ריקודים, אין קריאות הידד, הכל מושבת. על כן מאי למואב ככינור ימו וקרבי לקיר חרס. הכל, הכל, יש פה בכי גדול. ושוב, יש פה ממש איזה הקשבה לקינה עתיקה של מואב. שנים, 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 אף אחד לא השתמש במילים האלה, הם היו מילים זרות, למדו אותם בפרקי תנ"ך למי שלמד תנ"ך, לא השתמשו בהם ליותר מדי דרשות, הם היו זרות ומוזרות. ופתאום, איפשהו, מתישהו, בא נעמי שמר, ונכנסת כנראה לאיזשהו ניתוח, וכותבת מכתב לחברה שלה נורית גלרון, ובמכתב הזה היא אומרת לה, עצוב למות באמצע התמוז. דגלי הקיץ נישאים אל על, בראש התורן תור הומה ולא יחדל, כי על קיצך ועל קצירך הידד נפל. פשוט התנ"ך פועם מתוך מילותיה של נעמי שמר, והיא לוקחת את המילים מהפרק הכל כך לא מוכר הזה, הכל כך זר הזה, אבל מתוך החוויה הישראלית שלה, מתוך החוויה מאוד מאוד שורשית, שהמילים מחוברות לתוך הטבע, והקיץ והקציר מוכר לה מהבית שלה, פתאום המילים האלה מקבלות איזה גובה חדש, ובראש התורן תורומה ולא יחדל, והיא אומרת, אוי, אני לא רוצה למות באמצע התמוז. היא כותבת את זה בשנת 79, סתם ביום, בניתוח רגיל שהיא עברה. וככה נגזר על נעמי שמר באמת להיפרד מן העולם באמצע התמוז. אבל היא זאת שהחזירה גאלה אולי לנו את המילים הכל כך כל כך רחוקות מספר ישעיהו ט"ז, על קיצך ועל קצירך הידד נפל.